שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רות ויגננסקי, זיכרונה לברכה. נודה לכל מי שיוכל לכוון גם לעילוי נשמתה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ד במסכת שבועות באתר sinai.org.il, דף עם מי של 10 דקות, אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם. הנושא שלנו בשלושת הדפים האחרונים זה אדם שנשבע לא לאכול ובסוף הוא אכל. לפני יומיים דיברנו על שיעור האכילה, אתמול דיברנו על איזה מינים הוא אוכל, היום נדבר על מה טיב האוכל, כלומר, מה קורה אם הוא אוכל דבר שהוא לא ראוי לאכילה או שהוא איסור אכילה. אז הדין במשנה הוא שאם הוא נשבע שהוא לא יאכל ואז הוא אכל, אז דבר שלא ראוי לאכילה הוא פטור, אבל אם הוא אכל איסורי אכילה, למשל נבלה, בזה יש מחלוקת, רבנן מחייבים ורבי שמעון פוטר. על זה שואלת הגמרא שתי שאלות. שאלה ראשונה, זה לכאורה יש סתירה בין הדין הראשון שאמרנו לדין השני. כלומר, הגמרא בשלב הזה מניחה כשהמשנה אמרה לא ראוי לאכילה, התכוונה לדבר שהוא אסור באכילה כמו נבלה. אז ממנו לא מובן למה בהתחלה המשנה אמרה שפטור, ופתאום אחרי זה יש מחלוקת בין רבנן לרבי שמעון. זאת שאלה ראשונה. עכשיו, המבנה של הגמרא הוא כזה שבהתחלה נענה על השאלה הראשונה, אחרי זה נשאל את השאלה השנייה ולביא גם לזה תשובה יותר ארוכה, אבל בסוף נסתבך עם התשובה הזאת בגלל התשובה שנינו לשאלה הראשונה, ולכן בסוף נצטרך גם לשנות את התשובה לשאלה הראשונה. בכל אופן, התשובה לשאלה הראשונה כרגע, כאמור, בסוף נשנה את זה, זה שבאמת גם במקרה הראשון, כשכתוב דבר שלא ראוי לאכילה, הכוונה היא לאיסורי אכילה, אלא שבמקרה הראשון הוא נשבע בסתם, אז מניחים שהוא לא התכוון לזה. במקרה השני הוא נשבע ואמר בפירוש שהוא נשבע לא לאכול נבלה. ממילא, כיוון שהוא אמר את זה בפירוש, ברור שהוא התכוון לזה, לכן רבנן מחייבים, אבל בכל זאת רבי שמעון פוטר, כמו שעוד רגע נראה למה. אז זאת התשובה הזמנית לשאלה הראשונה, עכשיו אנחנו עוברים לשאלה השנייה. את השאלה השנייה ואת התשובה עליה כבר הזכרנו בסוף כ"א עמוד ב' וגם בכ"ף ב', אבל לפני שנראה את השאלה נקדים הקדמה קצרה, ותוך כדי הקדמה גם נשלב את הדברים של רבה מהשליש העליון של עמוד ב'. יש לנו כלל שאיסור לא חל על איסור. למשל, אם יש אישה שהייתה בהתחלה מוגדרת כחללה, ואחר כך היא התחתנה והתגרשה, אז עכשיו היא גם גרושה, אם כהן יבוא אליה, הוא יהיה חייב רק מצד החללה שבה ולא מצד הגרושה, כי האיסור גרושה לא יכול לחול על האיסור חללה. אין איסור חל על איסור. אבל הכלל הזה יש שני יוצאי דופן. יוצא דופן אחד זה איסור מוסיף, יוצא דופן שני זה איסור כולל שבזה יש מחלוקת. איסור מוסיף זה כשהאיסור השני מעמיק את האיסור אכילה שכבר קיים. למשל, יש איסור אכילה של חלב, אם החלב זה היה של קורבן והקורבן היה נותר, אז עכשיו איסור החלב רוחב לא רק שהוא כולל איסור אכילה, הוא גם כולל איסור עלה על המזבח. אז זה דוגמה לאיסור מוסיף, לעומת זאת איסור כולל לא מוסיף שום דבר באיסור עצמו, אלא הוא מוסיף עוד פרטים שעליהם יחול אותו איסור ראשוני. למשל, אדם שאוכל בהמה שהייתה נבלה לפני יום כיפור ואוכל אותה ביום כיפור, אז האיסור הראשון היה איסור אכילה מצד הנבלה שבה, איסור יום כיפור לא הוסיף שום דבר מצד איסור האכילה, אבל הוא כן כלל עוד דברים בתוך האיסור שלו, כלומר לא רק שאותה נבלה אסורה, אלא כל סוגי האוכל אסורים באכילה ביום כיפור, זה נקרא איסור כולל, וזה יש מחלוקת רבנן ורבי שמעון, האם במקרה של איסור כולל, איסור חל על איסור, לפי רבנן כן, לפי רבי שמעון לא, ומסביר רבה בתחילת עמוד ב' שלפי רבנן כן, כי איסור כולל דומה לאיסור מוסיף, כי זה מוסיף משהו, ולפי רבי שמעון לא, כי כמו שאמרנו, יש הבדל גדול ביניהם, כי איסור מוסיף מעמיק את האיסור הראשוני, איסור כולל רק מרחיב על מה חל האיסור הראשוני, אבל לא מעמיק אותו בעצמו. עכשיו בהמשך נראה שגם בתוך דעת רבנן יש עוד מחלוקת בין רב שמול ורבי יוחנן לבין ריש לקיש. ריש לקיש אומר שזה דווקא כשהאיסור השני בא מאליו, כמו איסור יום כיפור, לעומת זאת רב שמול ורבי יוחנן ובתחילת עמוד ב' גם רב הסוברים, שזה גם אם זה איסור שהוא הביא על עצמו כמו איסור שבועה, גם אז איסור חל על איסור כשזה איסור כולל. הדוגמה שרב מביא זה שאדם נשבע שהוא לא יאכל תאנים, ודקה אחרי זה הוא נשבע שהוא לא יאכל תאנים וענבים, אז כיוון שהוא כלל גם ענבים, אז השבועה השנייה חלה גם על התאנים, והחידוש שם זה שזה חל אפילו שהוא הביא את האיסור השני על עצמו, כלומר נשבע. עד כאן ההקדמה, כשכאמור שילבנו בה דברי רבה מהשליש העליון של עמוד ב', ועכשיו נחזור לנושא שלנו. בתירוץ לקושייה הראשונה אמרנו שהסייפה מדברת שהוא נשבע שהוא לא יאכל נבלות, והוא אכל נבלה, לפי רבנן הוא חייב, לפי רבי שמעון הוא פטור. עכשיו, לפי מה שלמדנו עכשיו שאין איסור חל על איסור, שואלת הגמרא למה השבועה חלה? הרי הוא כבר היה אסור לנבלה הזאת, אז למה איסור השבועה יכול לחול? אז זה מביאה הגמרא שתי תשובות, למה כאן זה כן יכול לחול, אחת מצד איסור כולל ואחת מצד איסור מוסיף. התשובה הראשונה זה של רב שמואל ורבי יוחנן, הם עונים מצד איסור כולל, כלומר הם אומרים שבאמת כאן זה יחול רק אם הוא לא אמר שהוא אוסר על עצמו רק את הנבלה, אלא הוא אמר שהוא אוסר על עצמו עוד סוגי אוכל או את כל סוגי האוכל, כולל איסור נבלה. במקרה כזה, כיוון שהשבועה כללה עוד איסורי אכילה, לפי רבנן זה יחול, לפי רבי שמעון זה לא יחול, וזה מסביר את המחלוקת במשנה. רבנן מחייבים ורבי שמעון פוטר. זאת התשובה הראשונה. התשובה השנייה זה של ריש לקיש. הוא לא רוצה לומר שהשבועה חלה בגלל איסור כולל, כי לדעתו, כמו שאמרנו בהקדמה, גם לפי רבנן שאומרים שאיסור כולל כן חל על איסור, זה דווקא באיסור שבא מעצמו כמו יום כיפור, אבל איסור שאדם הביא כמו שבועה, אז איסור כולל לא חל על איסור. לכן הוא מסביר שאיסור השבועה לא חל מצד איסור כולל, אלא מצד איסור מוסיף. מה השבועה מוסיפה על האיסור תורה שיש בנבלה? שמהתורה אסור לאכול רק אם זה כזית, ואילו השבועה יכולה לאסור גם פחות מכזית. מתי יכולה לאסור פחות מכזית? כמו שלמנו לפני שני דפים, לפי רבי עקיבא גם בסתם שבועה הוא מתכוון לפחות מכזית, לפי רבנן צריך לומר שהוא אמר בפירוש שהוא אסר לעצמו בשבועה גם פחות מכזית.
בכל אופן כאן, כיוון שזה מרחיב את איסור האכילה עצמו, זה נקרא איסור מוסיף, ואז לרבנן איסור כן חל על איסור, ולמה רבי שמעון במשנה פותר לפי ריש לקיש? כי רבי שמעון הרי סובר שגם מהתורה אסור פחות מכשיעור, רק שאין על זה עונש. ממילא יוצא שלפי רבי שמעון איסור השבועה בכלל לא מוסיף על איסור התורה, זה לא איסור מוסיף. ממילא השבועה לא חלה כי איסור לא חל על איסור. זה הסבר של ריש לקיש למחלוקת.
ואז איסור כן חל על איסור. עכשיו למה רב שמואל ורבי יוחנן לא אמרו כמו ריש לקיש? כי לריש לקיש לרבי עקיבא זה חלק, אבל לרבנן צריך להעמיד שהוא אמר בפירוש שהוא נשבע גם על פחות משיעור, והם לא רוצים שהמשנה תסתדר טוב רק לרבי עקיבא. אז ראינו את שני התירוצים, אמרנו גם למה כל אחד לא אמר כמו השני, ואמרנו איך כל אחד מסביר למה רבי שמעון פותר, וזה מביא אותנו לשאלה של הגמרא ממש באמצע כ"ד עמוד א'. כאן הגמרא מקשה לתשובה הראשונה, כלומר של רב שמואל ורבי יוחנן, ממשנה שנלמד בדף כ"ז עמוד א'.
שם מחדשים רבנן במשנה שמזה שכתוב בפסוק של שבועת ביטוי להרע או להיטיב, כלומר לא לעשות או לעשות, אנחנו לומדים שיש תלות בין שבועה שלילית, כלומר לא לעשות משהו, לבין שבועה חיובית, כלומר לעשות משהו. כלומר שאפשר להישבע רק על דבר שמבחינת התורה הוא פרווה, שלא אכפת לה אם תעשה אותה או שלא תעשה אותה. וממילא כשאדם נשבע שהוא לא יעבור על איסור לאו, יש פה שתי בעיות בחלות של השבועה. בעיה אחת זה מה שדיברנו עד עכשיו, זה שאיסור לא חל על איסור. את זה כאמור אפשר לפתור על ידי איסור מוסיף או איסור כולל לפי רבנן, אבל בעיה נוספת שזה אי אפשר לפתור על ידי איסור מוסיף או כולל, זה שהוא לא יכול להישבע שהוא לא יעשה דבר, שהוא גם לא יכול להישבע שהוא כן יעשה את אותו דבר בדיוק. כלומר לענייננו, כיוון שהוא לא יכול להישבע שהוא יאכל נבלה, שזה ודאי אי אפשר לעשות, הוא גם לא יכול להישבע שהוא לא יאכל נבלה. אז איך בכל זאת אצלנו במשנה השבועה הזאת חל? אז מילא לריש לקיש הוא העמיד את המשנה שלנו בפחות משיעור כזית, אז כיוון שאדם כן יכול להישבע שהוא יאכל איסור נבלה בפחות מכשיעור, לפחות לשיטת רבנן שאין איסור בפחות מכשיעור, אז כיוון שיכול להישבע שכן הוא גם יכול להישבע שלא, אז ריש לקיש מסודר. אבל לפי התשובה של רב שמואל ורבי יוחנן שהם לא העמידו בפחות מכשיעור אלא בשיעור שלם, אז זה לא יכול להיות, כי הרי אדם לא יכול להישבע שהוא כן יאכל כזית מנבלה, אז הוא גם לא יכול להישבע שהוא לא יאכל כזית מנבלה. ממילא לרב שמואל ורבי יוחנן אנחנו כרגע תקועים. בשביל לפתור את זה, כמו שאמרנו בהקדמה של המבנה של הסוגיה, אנחנו צריכים לחזור שוב לשאלה הראשונה. נזכיר שוב מה הייתה השאלה, גם ברישה וגם בסייפה הוא נשבע לו לאכול, ברישה הוא אכל דבר שלא ראוי לאכילה אז הוא פטור, בסייפה הוא אכל איסורי אכילה, בזה רבנן אמרו שהוא חייב, אז שאלנו מה ההבדל. התירוץ הראשון היה שבאמת גם ברישה מדובר באיסורי אכילה, אלא שברישה הוא נשבע בסתם לא לאכול, בסייפה הוא אמר בפורש שהוא נשבע גם על איסורי אכילה. זה היה התירוץ הראשון לקושייה השנייה. אבל עכשיו, תוך כדי הדיון בקושייה השנייה, לפי רב שמואל ורבי יוחנן, אמרנו שלא יכול להיות שהוא נשבע בפירוש לא לאכול איסורי אכילה, כי הרי כמו שהוא לא יכול להישבע לאכול איסורי אכילה, הוא גם לא יכול להישבע שלא לאכול אותם. לכן חייבים להעמיד שלא מדובר פה שהוא אמר את זה בפירוש, ואז בעצם מחזיר אותנו שוב לקושייה הראשונה, מה ההבדל בין הרי של הסיפה. אז עכשיו, שש שורות מתחתית עמוד א', עונה הגמרא תשובה שנייה לקושייה הראשונה. אומרת הגמרא, באמת הרישה והסיפה מדברות על שני דברים נפרדים. ברישה, כשכתוב שהוא אכל דבר שלא ראוי לאכילה, כוונה כאן לא לאיסורי אכילה, אלא לדבר שבמציאות לא ראוי לאכילה, וזה ברור לפי כולם שהוא פטור, כי ברור שלזה הוא לא התכוון כשהוא אמר שהוא לא יאכל. וכמו שבאמת רב אמר שמי שנשבע לו לאכול ואכל חול, הוא פטור. לעומת זאת בסיפה מדובר שהוא אכל דבר שהוא ראוי לאכילה מבחינת המציאות, הוא רק אסור באכילה מצד התורה, אז כיוון שזה דבר שכן עכשיו אוכל ממילא מניחים שלזה הוא כן התכוון כשהוא נשבע שהוא לא יאכל, ולכן רבנן מחייבים וגם רבי שמעון שפותר, זה רק כי הוא סובר שאין איסור חל על איסור גם באיסור כולל. וזה סיימנו להסביר את שני הדינים הכמעט אחרונים במשנה. לדין השני הבאנו שני הסברים, אחד של רב שמואל ורבי יוחנן ואחד של ריש לקיש. לדין הראשון הבאנו גם שני הסברים, אחד בהתחלה שזה מסתדר רק עם ריש לקיש, ואחד בסוף שזה מסתדר גם עם רב שמואל ורבי יוחנן. ועכשיו, חמש שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו נתייחס לדין האחרון במשנה, כשרב מרי רוצה להביא אותו כראיה לעיקרון שעכשיו אמרנו שיש הבדל בין אכילת חול לבין אכילת נבלה, שאכילת חול זה דבר שהוא לא ראוי במציאות, ואילו אכילת נבלה אצל אנשים כן נחשבת לאכילה. מה כתוב בדין האחרון? יש איזשהו בעל עצבני שבא ואומר לאשתו שהוא נשבע שהוא לא אכל שום דבר היום, ושאם הוא אכל אז הוא אוסר אותה ליהנות מכל הנכסים שלו.
אז מה הדין אם בדקו ובאמת התברר שהוא אכל נבלה באותו יום? אומרת המשנה שזה נחשב שבועה, לפחות מבחינתו, ממילא השבועה חלה והיא באמת היא אסורה בנכסים שלו. יוצא מכאן שאכילת נבלה, אפילו שהיא אסורה באכילה, זה עדיין נחשב אכילה. אבל אומרת הגמרא לרב מרי, שם זה באמת נכון, אבל אי אפשר להביא משם ראיה על הדינים הקודמים. כלומר, במקרה האחרון מדובר שהוא קודם כל אכל את הנבלה, ורק בערב כשהוא הגיע הביתה לאשתו הוא נשבע על זה. אז כיוון שזה אדם שכנראה אוכל נבלות בלי למצמץ, אז ברור שהוא מחשיב את זה כאוכל, לכן לגביו זה נחשב כאוכל. אבל במקרים הקודמים, שזה אדם שאין לנו מושג אם הוא אי פעם אכל נבלה, ועכשיו הוא נשבע שהוא לא מתכוון לאכול בעתיד, ואז אחרי כמה שעות הוא אכל נבלה, כאן אין לנו ראיה לומר שכשהוא נשבע הוא התכוון לכלול בזה גם נבלות. אולי מבחינתו באותו רגע הנבלות לא נחשבו אוכל, ורק אחר כך כשהוא התחיל לאכול נבלות, רק אז הוא באמת החשיב אותם כאוכל. לכן אין ראיה מהמקרה האחרון ששם אכילת נבלה נחשבת אכילה, לשני המקרים שלפני זה שנאמר שגם שם אכילת נבלה נחשבת אכילה. בזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב', כולל הדברים של רבא שהבאנו בהקדמה. סיימנו לגמרי לפרש את המשנה, ועכשיו הגמרא מתמקדת בדעת רבא וגם רב שמואל ורבי יוחנן בדעת רבנן, שאיסור כולל חל על איסור גם אם זה איסור של שבועה, כלומר איסור שהאדם מביא על עצמו. על זה מקשה רבא ברידא רבא ממשנה בכריתות בדף י"ג עמוד ב', שם המשנה אומרת שאדם יכול להתחייב באכילה אחת בארבע חטאות ובאשם אחד. איך זה יכול להיות? אם אדם תמה אכל חלב של קורבן, אז כבר יש פה בעיה של תמה שאוכל קודשים ואוכל חלב והוא מועל בקורבן, וזה קורבן שנעשה נותר והוא אכל את זה ביום כיפור, אז יש פה ארבע חטאות על חלב, על נותר, על טומאה ועל יום כיפור, וקורבן אשם על המעילה בהקדש. הגמרא שמסבירה איך כולם יכולים לחול, כי חלק מהם זה איסור כולל, חלק מהם זה איסור מוסיף. בכל אופן, לענייננו, שואלת הגמרא, הרי אם לפי רבנן איסור כולל חל גם כשזה איסור שבועה, אז למה המשנה שם אמרה שיש רק חמישה איסורים? היא יכלה לומר שיש שישה איסורים. כלומר, שמעבר לכל אותם איסורים הוא גם נשבע שהוא לא יאכל, למשל, חלב ותאנים. אז כיוון שזה איסור כולל כי הוא גם נשבע לתאנים, זה יחול גם על החלב. ואז הוא עובר על עוד איסור, אז למה המשנה לא הזכירה גם את זה? זאת הקושייה של רב ברידא רבא. עונה הגמרא כמעט בשליש התחתון של עמוד ב', אתה צודק, באמת המשנה יכלה להזכיר גם את זה, היא פשוט לא רצתה. למה היא לא רצתה? לזה הגמרא מביאה שבע סיבות, כשיש איזשהו מכנה משותף בין כל הסיבות, שהמשנה רק הזכירה איסורי אכילה שהם איסורים מוחלטים, לעומת איסור שבועה שזה איסור שונה, כמו שעכשיו נפרט את שבע הסיבות. סיבה ראשונה כי זה איסור שבא לידי עצמו, סיבה שנייה כי אפשר להישאל זה, סיבה שלישית כי זה קורבן עולה ויורד ולא חטאת קבועה, סיבה רביעית רבשי אומר כי זה דבר שאין לו שיעור, כלומר אפשר להישבע גם על פחות מכזית, סיבה חמישית רבי זיירא אומר כי הזכירו רק קורבן חטאת כשבמזיד יש בזה קרת וכאן בשבועה אין בזה קרת, סיבה שישית זה שהזכירו דווקא איסורי אכילה מובהקים ושבועה זה לאו דווקא איסור אכילה, אפשר להישבע על כל מיני דברים, וסיבה שביעית הזכירו דווקא איסורים שהם על דבר ממשי לעומת שבועה שזה לאו דווקא על דבר ממשי. אז אלה שבע הסיבות שבגללם המשנה שם בקריטות לא הזכירה גם את איסור השבועה. עכשיו צריך להעיר שלכאורה חלק מהסיבות שאמרנו שייכות גם בהקדש ובתמה, אז למה אותם המשנה כן הזכירה? בשביל לפתור את זה נראה איזה סיבות שייכות בהקדש ואיזה בתמה. בהקדש שייכות הסיבות שהוא הביא את זה על עצמו והוא יכול להישאל זה וזה גם פחות מכזית. לכן הגמרא מעמידה בבכור שהוא לא הביא את זה על עצמו והוא לא יכול להישאל, והיא גם מסבירה שבהקדש זה לא שאין שיעור, פשוט השיעור הוא לא כזית אלא שווה פרוטה. אבל יש סיבה נוספת שלכאורה גם הקדש בבעיה איתה, וזה הסיבה השישית שהמשנה הזכירה דווקא איסורי אכילה מובהקים, והרי הקדש כמו שבועה זה לאו דווקא באוכל, לכן באמת הגמרא דחתה את אותה סיבה שישית. זה לגבי הסיבות ששייכות בהקדש. יש סיבה אחת ששייכת בתמה, וזה שגם באיסור תמה כמו בשבועה יש קורבן עולה ויורד ולא חטאת קבועה. בשביל לפתור את זה הגמרא מעמידה בנשיא שלפי רבי אליעזר כשהוא חוטא בתומה אין לו קורבן עולה ויורד אלא חטאת קבועה של שעיר. ובזה סיימנו את שבעת התירוצים לדעת רבנן לפי רבא, שאיסור כולל חל על איסור גם אם זה איסור שהוא הביא לעצמו כמו איסור שבועה. בזה הגענו למשנה בעמוד הבא, נחזור על מה שראינו היום.